פודקאסט האילוף של בן, פרק 12, אהלן, כאן בן אביטל ממרכז האילוף של בן. אני גאה להוביל את הפודקאסט הכי מצליח היום בישראל בעולם אילוף הכלבים, מבית אול אין. בכל יום שני יעלה בכל פלטפורמות הפודקאסטים פרק חדש שעוסק בנושא אחר. במה שונה הפודקאסט שלי, אצלי קודם כל יש אווירה והנגשה. אני הולך להשתמש בהרבה דוגמאות שיהיו תחת אנלוגיות מסודרות, בצורה הכי מקצועית שיש, כדי להנגיש לכם את הידע המקצועי בצורה הקלה ביותר להבנה. בכל פרק אני אארח מומחה מספר אחד בתחומו שלמד אותנו על כל מה שהוא יודע מנקודת מבטו המקצועית והאישית, תוך שאני נותן את ההיבטים המקצועיים והאישיים שלי. אבל הפעם, שימו לב, זהו פרק סולו שלי. החלטתי מדי פעם להשאיר קצת זמן לעצמי כדי לתת קצת יותר ערך מנקודת המבט האישית שלי, קצת יותר מהסי הזה שלי. אז הפעם הפרק הזה הולך להיות פרק אישי שלי, סוליקו, והיום אנחנו הולכים לדבר על מתי מפסיקים לתת לכלב חטיפים. פודקאסט אילוף כלבים זה אחד הדברים החשובים ביותר שמגיעים אליי לקוחות. אחד הדברים הראשונים שאומרים לי, בטח אם מגיעים לקוחות שכבר עברו תהליך אילוף, הכלב עבר תהליך אילוף, עשה 10 שיעורים, ובלי חטיף הוא לא עושה את הפעולה, והוא לא עושה את הפקודה כמו שצריך. אז אם אתם מכירים את זה שאתם מסיימים תהליך אילוף עם המעלב שלכם, אבל עדיין מרגישים שאתם תלויים בחטיפים או באוכל, שאני אגיד חטיפים או אוכל, מבחינתי אני מתייחס לאותו הדבר, זה תלוי במוטיבציה של הכלב, אבל בגדול אתם בטח מבינים על מה אני מדבר. זה מרגיש שאני עובד בשביל הכלב שלי. אבל רגע, אם הלמידה התקיימה, האם אני יכול להסיר את החטיפים? בלי חטיפים, האם הכלב מגיע לאיש שאני קורא לו? שערו איתי עד סוף הפרק, תקבלו את כל ההנחיות המדויקות ואת כל ההסברים והאנלוגיות על איך אני בכלל מסיר את האוכל. ככה, אז קודם כל נתחיל מההתחלה. כשאני עובד עם כלב, בגדול שאני מאלף כלב, חשוב לי לעבור 3 שלבים. שלב הראשון הוא שלב הלמידה. אני רוצה ללמד את הכלב מה לעשות. אחרי שאני מלמד אותו, אני יכול להתחיל לדרוש ממנו את התוצאות, כדי להוביל לשלב של ההטמעה. אוקיי, הרבה פעמים הם כזה טיפונת מתנגשים אחד בשני, אבל תמיד, תמיד, תמיד אני מלמד. כמו בחיים האישיים, חייב ללמד. מה זה בעצם למידה? למידה היא תהליך של רכישה, הרחבה או שיפור של ידע, הבנה או יכולת או מיומנות. באופן זה ניתן לתאר את הלמידה כשינוי וצמיחה בכל תחום שהוא. הלמידה מבוססת על התנסות ומובילה לשינוי קבוע יחסית בהתנהגות. אוקיי? זה ממש לקחתי את המשפט הזה מויקיפדיה, את ההגדרה של מהי למידה. כשאני עובד עם כלב, אני חייב קודם כל ללמד אותו. אני פוגש לא מעט אנשים שמגיעים אליי עם כלב באטרף, אני יושב איתם רגע להבין את הבעיה, להבחן את הבעיה, והכלב קופץ, הכלב משתולל, הכלב באטרף שחבל על הזמן, והם מנסים להושיב אותו, ומנסים למשוך את הרצועה, ושב, שב, 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 אומרים לו מיליון פעמים, מתחננים אליו, לפעמים גם צועקים עליו, לפעמים מושכים חזק מדי, נותנים לו איזה מכה באף או בצלעות, או לוחצים לו על הישבן, והכלב לא יושב. ואז השאלה הראשונה שאני שואל היא, האם לימדתם את הכלב שלכם לשבת? אתם קוראים לכלב שלכם אליי והוא לא מגיע. האם לימדתם את הכלב אליי? בדרך כלל התשובה החד משמעית היא כן. יש לנו, כמעט כל כלב שמגיע אליי, למד. למד לשבת, למד ארצה, למד אליי, למד למקום. השאלה, האם הלמידה הזאת השתכללה ומכיתה א' עלינו לכיתה ב' ומב' לג' עד שהגענו לבגרויות בסוף, או שאיפשהו נתקעתם שם ואז הלמידה מתחילה להתקלקל להתנהגות נרכשת, הכלב לומד התנהגות נרכשת למקום אחר. לצורך העניין, אם אני עכשיו לימדתי את הכלב עם אוכל, שב, אני מרים את היד מעל הראש של הכלב, הכלב מתיישב ומקבל פרס. שוב ושוב 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 ושוב, אבל באיזשהו שלב אני אומר, טוב, כאילו, אם אני אעשה את זה בלי אוכל, ואני אנסה עכשיו לגרום לכלב לשבת, הוא לא יושב. הלמידה פה לא עברה לדרישה בצורה טובה, לא עברה בצורה מלאה, ואנחנו יוצרים פה קונפליקט, גם אצלנו וגם אצל הכלב. הכלב לא מבין עד הסוף מה בדיוק הוא היה צריך לעשות, כי הלמידה לא הייתה מספיק ברורה. כדי להבין רגע מה זה למידה, אני לוקח אתכם לאנלוגיה אחרת. דמיינו שאתם עכשיו אתם עכשיו בעלים של בית קפה. נכון, אתם הרי הבעלים של הכלב שלכם. עלינו את הפרק עם העורכי דין שסיפרו לנו שכלב הוא בבעלות שלכם. אז אתם הבעלים של בית הקפה. אתם עכשיו רוצים שיהיה לכם, דמיינו שאתם נכנסים לבית קפה בבוקר, והבית קפה עובד, ואנשים מטיילים להם, ואנשים יושבים בשולחן, והמלצרים עוברים ביניהם, וכל אחד עושה תפקידו כמו שצריך. יש סינכרון מלא, מוזיקה נעימה ברקע, הכל עובד כמו שצריך. מגיע אליכם עכשיו מלצר חדש. המלצר הזה כמובן יגיע למנהל קודם כל, הוא לא יגיע לבעלים, הוא יגיע למנהל, המנהל יעשה לו רעיון עבודה, ואם כן מתאים, יאללה, מכניסים אותו בעצם לעבודה. בתהליך העבודה, לא זורקים אותו למים ואומרים לו, יאללה, תפדל, זה התפריט, פה שמים ככה, ויאללה, צא לעבודה. מתחילים ללמד אותו. הלימוד מתחיל מהדברים הקטנטנים. מלמדים אותו באיזה שעות צריך להגיע, איך צריך להתלבש, איך עומדים, איך פונים ללקוח, האם מוזגים את היין מצד ימין של הלקוח או מצד שמאל של הלקוח. אחרי זה עוברים איתו לשלב הבא, מלמדים אותו תפריט, אחרי שמלמדים אותו את התפריט, מלמדים אותו איפה מפנים כלים, ומה עושים אם הבן אדם מתלונן, אז איך קוראים לאחראי משמרת וכו' וכו' וכו'. אותו מלצר צריך שילמדו אותו את הדברים האלה, הוא צריך חפיפה שלפעמים במסעדות ובתי קפה מאוד מאוד טובים, יכולות להיות גם שבועיים, שלושה וארבעה שבועות חפיפה מאוד טובה, ואז שהמנהל או הבעלים של המסעדה, לא משנה, מרגישים שאותו מלצר יכול לצאת למים, יכול להיזרק למים וכבר להתחיל לעמוד בדרישה, עושים לו מבחן. בבתי קפה או במסעדות קוראים לזה מבחן תפריט, רוצים לראות, יאללה, חמוד, בן, בוא תראה לנו האם אתה יודע את כל התפריט, מה יש לנו היום בדגים, ומה יש לנו בזה, ומה יש לנו בזה, מעמידים אותו בדרישה. עכשיו, דמיינו שאחרי יום, יומיים, היום מעמידים אותו בדרישה, ואתם בטוח זה קרה לכם שאי פעם, אחרי, לא יודע, לפני הצבא או אחרי הצבא, הכנסתם לאיזו עבודה לא מסודרת כל כך, וזרקו אתכם למים, והרגשתם שאתם הולכים לאיבוד, והרגשתם מתוסכלים, ואז מגיע הבוס מאחורה וצועק עליכם ומכניס אתכם ללחץ. אז דמיינו רגע שאתם הכלב, ואתם מתוך נקודת מבטו של הכלב, מקבלים את הלחץ הזה על בסיס יומיומי קבוע, ויש תסכול גם אצל הכלב, גם אצל הבעלים. אז אם הלמידה תהיה טובה, כמו שעכשיו אני לוקח מלצר חדש, ואני חופף אותו ומלמד אותו, ואז אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, תלוי בקצב הלמידה של אותו פרט, שאני מדבר על פרט, זה יכול להיות כלב, זה יכול להיות בן אדם, רק אז אני עובר לדרישה בצורה שהיא טובה, אני לא אגיע למצב של תסכול. דוגמה נוספת, אם אני עכשיו, יש לי רישיון נהיגה, כבר איזה 11-12 שנים, דמיינו שעכשיו לא הייתי לומד נהיגה, אלא ישר ניגש למבחן טסט, הייתי נכשל הרבה מאוד פעמים, כי אף אחד לא לימד אותי את החוקים, את התמרורים, איפה לוחצים על הגז, איפה הברקס וכו'. לימדו אותי, עשו איתי את כל השיעורים בצורה נכונה עם מורה נהיגה, וכשעשיתי טעות, הוא לחץ על הברקס ואמר לי, אופ, עשית טעות, בוא תראה איך עושים את זה נכון. והכל היה בצורה חיובית ונעימה, ואז לעבור דרישה, מבחן דרישה זה בעצם המבחן טסט, עברתי טסט פנימי, עברתי תיאוריה, עברתי את הטסט הסטנדרטי, וגם אז עם הנהיגה עוד לוקחים אותנו היום המלווה הוא איזה חצי שנה, משהו כזה, שלושה חודשים בוקר, שלושה חודשים גם ערב, מעניין של בטיחות. אבל לאחר מכן אני מגיע כבר לשלב ההטמעה. עברתי טסט. אני עם רישיון נהיגה כבר שנתיים על הכביש. בטעות לא עצרתי בעצור. תפס אותי שוטר, נתן לי כנס והזכיר לי שאני בתוך מקום עם מסגרת, חוקים וגבולות. וזה מה שאני רוצה, שהכלב שלכם יגיע אליו לבסוף. אני עם הכלבים שלי, לימדתי אותם גם קצת אקסטרה. דרשתי מהם בשלב גיל ההתבגרות, אחרי גיל חצי שנה בערך, התחלתי לדרוש מהם, גיל 4 חודשים. התחלתי לדרוש מהם, זאת אומרת, למדנו שב, למדנו ארצה, למדנו רגלי, למדנו פקודת למקום, אופה, דפיקה בדלת, קמת? לא, אני יכול להתחיל עכשיו לדרוש ולשלוח אותך למקום. היום אני בשלב שאני יכול לקחת אותם לבית קפה, ואני יודע שאותו בית קפה עובד בשוטף. אז אותו בית קפה, מהדוגמה הקודמת שהכנו לדבר עליו, דמיינו ש... אחרי שנה שאתם עובדים בבית קפה, ויש נועל שאסור להיות עם טלפונים בעבודה, טיפה זלזלתם הבוקר ושמתם את הטלפון וניתם לטלפון תוך כדי משמרת, תפס אתכם המנהל, שולח אתכם הביתה, נותן לכם עונש, ומזכיר לכם שאתם בתוך מסגרת של חוקים וגבולות. אותו דבר אני רוצה לעשות לכלב שלי, אז הלמידה היא הכי חשובה. למה? היא מונעת תסכול, היא מעלה ביטחון עצמי. דמיינו שאותו מלצר היה נכשל ונכשל ונכשל, או אותו בחור שניגש לטסט שוב ושוב ושוב ונכשל בטסטים עם הרישיון נהיגה, אם הוא למד כמו שצריך והוא עבר על הפעם הראשונה, וואו, איזה תחושת סיפוק, איזה הצלחה, איזה העלאת ביטחון זה נותן לנו, ו... זה נותן לנו תקשורת ושפה שנצליח להבין אחד את השני ושלא יהיה כאוס. אותו בית קפה שנכנסתי, יש מנות מסוימות עם שמות משלהן. אתם מכירים את זה שאתם מתכנסים למסעדה, קוראים את התפריט, מסתכלים על מנה, רואים שם מאוד מוזר, שם שהמסעדה נתנה, שואלים את המלצר, מה זו מנה הזאת? והוא עונה לכם, זה ריקוטה מגולגלת על חסה בעטיפה של, לא יודע, של יוגורט. הוא יודע בדיוק איך לענות, הוא יודע בדיוק מה לעשות, הוא מכיר את כל הנהלים, הוא מכיר את כל החוקים, ואז אפשר להתחיל לדרוש ממנו. אז בעצם אמרנו שיש למידה, דרישה והטמעה. אז כשאני מתחיל ללמד, פה נכנס האוכל. כשאני מלמד, אני רוצה לעשות את זה בצורה החיובית ביותר. אותו מלצר, אם הוא יעשה פדיחה על היומיים שלושה הראשונים שלו, והוא בחפיפה, אף אחד לא ייחס עליו. יגידו לו, בוא חמוד, בוא תראה איך עושים את זה נכון, אותו דבר עם הכלב. אז אותה דוגמה שאני מלמד את הכלב שב, בוא נלך על הדבר הכי סטנדרטי שיש. אני מלמד את הכלב שלי להתיישב, אם הוא מתיישב, הוא מקבל אוכל. אני עושה את זה בפעולה שנקראת לורינג. בואו דמיינו רגע יחד איתי, אתם מחזיקים את האוכל בתוך כף היד שלכם. נכון, איפה שיש את הטבעת, ששמים את הטבעות, אז ממש שם אני רוצה שהאוכל של הכלב יהיה, והאגודל לוחצת על האוכל ככה שהידיים ישרות. את האוכל אני מוביל בעצם, אני מדביק אותו לאף של הכלב, ואני מוביל את האף ממש כמו מגנט שמתמגנט לאף הכלב. יחד עם זה, אני מתחיל להוביל ולסובב ולהרים ולהוריד, ופתאום אני רואה שהכלב עוקב אחרי האוכל. זאת אומרת, כבר יש לי איזושהי שפה. אני לוקח את היד טיפה קדימה, הוא מתקדם, מדהים. הרמתי את היד טיפה למעלה, תוך כדי שאני מתמגנט לאף של הכלב. הכלב מתיישב, הישבה נוגע ברצפה, אני מצרף את המילה שב. אנחנו עובדים פה הרי בהתניות, התניה קלאסית, התניה אופרנטית, לא ניכנס לזה. הכלב מתיישב, נתתי פרס. הפרס יהיה אוכל. שוב ושוב 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 ושוב, עשרות פעמים ביום, מאות פעמים בשבוע, אלפי פעמים בחודש, הכלב אומרים לו שב, מבצע, למד. אני רוצה להתחיל לדרוש ממנו את זה. מה אני עושה? מחזיק את האוכל ביד, אבל הפעם אני לא מדביק את האוכל לאף של הכלב. אני לא מדביק, אני מראה לו את האוכל, הוא אומר לו שב. אני רוצה שזה יהיה בטונציה שהיא מאוד ברורה. בדיוק כמו שאני מדבר איתכם עכשיו, כן? אני מדבר בטונציה שהיא מאוד ברורה, אסרטיבית, הרבה דיקציה. דמיינו שאתם פונים עכשיו לאותו מלצר חדש עם שם של מנה חדשה שהוא לא מכיר. ואז הוא אגיד לכם, מה? אתם צריכים להגיד את המילה בצורה ברורה, וזוכר שדיברנו על זה. אז אני אומר את הפקודה שב. הכלב מתיישב, בום, הוא מקבל שני חטיפים לתוך הפה. למה? כי עכשיו הוא עשה משהו שהוא קצת יותר טוב. לא הובלתי את האוכל מעל האף שלו, אלא החזקתי את האוכל, אני מחזיק אותו מתחת לסנטר שלי לצורך העניין, אני דורש מהכלב, דורש, אוקיי, לא מבקש, דורש ממנו, נותן לו הוראה, שב. הכלב התיישב ומקבל פרס. מה עשיתי פה? התחלתי לעבור לדרישה. עליתי מכיתה א' לכיתה ב'. בכיתה ב' אני צריך טיפונת להישאר, ומדי פעם אחזור לשנייה לכיתה א', אוקיי? זאת אומרת, עשיתי עכשיו איזה ארבע פעמים שב, יצא מוצלח, קיבל שני גרגירים על כל אחד, פתאום אני עושה לו את כיתה א'. למה? כדי להתחיל לשבור שגרה. כי כשאני מלמד, במשך שבועיים, שבוע, שבועיים, תלוי בכלב וברמת ההבנה שלו והלמידה שלו, אני רוצה לעשות דבר שנקרא חיזוק מלא. חיזוק מלא אומר ש-100% מהפעמים הוא יקבל את האוכל לתוך הפה. 100% מהפעמים תהיה את ההובלה של הלורינג, לור באנגלית זה להוביל, לורינג הובלה, אני מוביל ונדבק כמו מגנט לאף של הכלב, מרים, שב, מרים, שב, אומר את הפקודה שב, מרים את היד שב, הכלב מקבל את האוכל, הכלב למד. יאללה חביבי, בוא תיתן לנו תוצאות. פתאום אני מתחיל טיפה לטייל, עוצר, שב, הכלב ישב, ביצע מהר יותר, ביצע טוב יותר, אני אף עליו. אף עליו נותן לו שלושה גרגירים. זאת אומרת, אני מראה לו שבמקום לקבל 5 שקלים על כל פעולה, פתאום שהוא עשה את זה עם בקשה שהיא נמוכה יותר, זאת אומרת, אותו מלצר, נתתי לו משימה וליוויתי אותו יחד עם החונך שלו, עשינו חפיפה, אז הוא יקבל שם המשכורת בסיס. עברת את מבחן הדרישה, מגניב, אנחנו מעלים לך את המשכורת בעוד 5 שקלים, אוקיי? לפני שהוא בכלל יחראי משמרת ויעשה דברים לבד. העליתי בעצם את הפרס, פתאום הכלב לומד, אופה, הבנתי מה זה שב, סבבה. עכשיו, לא רק שהבנתי מה זה שב, אני מבין שאם אני יושב בלי היד, אני מקבל כפול. שווה לי. אוקיי? עכשיו, מה אני מתחיל לעשות? לעשות חיזוק חלקי. עשיתי את זה עוד איזשהו כמה ימים. חיזוק חלקי אומר שבמקום 100% מהפעמים שאני נותן לכלב את האוכל, הפעם אני עובר ל-70%. מחר זה יהיה 50%. יום למחרת, פתאום אני חוזר חזרה ל-60%, עולה למעלה. מה זה אומר? מתוך, נגיד, ניקח 10 תרגולים, כדי שיהיה לנו קל לחלק את זה. 3 פעמים ראשונות אני אומר לכלב שב, עשה כמו שצריך, בלי ההובלה כמובן, אנחנו כבר בשלב הדרישה, עשה, מגדיב, מקבל אוכל. בפעם הרביעית אני אומר לו שב, עשה, יקבל עיטוף, אוקיי? אני לא נותן לו כל הזמן את האוכל, כדי לשבור שגרה. עשה ביצוע חלש, יקבל גרגיר אחד. עשה ביצוע וואו, יקבל שלושה, ארבעה גרגירים. בביצוע השמיני שלו עשה כמו שצריך, לא יקבל. למה? כי אני לא רוצה להיות צפוי. כי ברגע שאני אהיה צפוי, אני יכול להוביל בעצם להכחדה של אותה התנהגות. בעצם הכחדה, זה אם אני אומר את אותה פקודה מיליון פעמים, אבל לא נותן פרס, כלב יבין, אוקיי. בהתחלה הוא צמיד לי את האוכל ואמר לי שב, התיישבתי, קיבלתי פרס. עכשיו הוא אומר לי מיליון פעמים שב, לא נותן לי, אין אוכל, למה שאני אעשה את זה? ופה הרבה אנשים נכשלים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות הוא חיזוק חלקי, לשים לב שאת החיזוק, הפרס, האוכל, אתם נותנים בכל פעם על ביצוע טוב יותר מקודמו. אותו מלצר עכשיו ביצע את אותה עבודה ב-20 דקות, יום למחרת הוא עושה את אותה עבודה ב-25 דקות, זאת אומרת הוא נהיה איטי יותר, הוא לא התייעל, אבל אני עדיין אתן לו את אותו בונוס, מה הוא יבין? טוב, הבינוניות משתלמת, ואנחנו שואפים תמיד למצוינות, כל גזע וכל כלב וכל פרט בהתאם ליכולות האישיות שלו, אבל אנחנו רוצים להגיע למקסימום תוצאה במינימום זמן, בצורה שהיא מסודרת. אז הבנו שאנחנו צריכים ללמד את הכלב אלפי פעמים שב בלורין, ואז להתחיל לעבור לחיזוק חלקי ולתת לו את האוכל בעצם מדי פעם, פעמיים כן, פעם לא, 3 פעמים כן, פעמיים לא, ולשבור את השגרה. ואת האוכל אני נותן לו רק על ביצוע טוב יותר. איך אני מתחיל להכניס את הדרישה? כאן אנחנו מתחילים להפעיל סנקציות. סנקציות זאת אומרת ענישה. אם הכלב עכשיו אני אומר לו שב, והוא לא יתיישב. למה? מכל סיבה אחרת. א', אני צריך להסתכל על הסביבה. אם הסביבה, אם קפצתי למים עמוקים מדי, זאת אומרת, עבדתי כל הזמן בתוך הבית, ופתאום יצאתי למרכז מסחרי ויש סביבי מלא אנשים, ממרחק של 150 מטר יש גינת כלבים שעושה רעש, ילדים נוסעים על קורקינט, ואני אומר לכלב שלי שב, המוטיבציה שלו לעבודה ירדה, אני יודע שאין לי 100% הצלחה לבצע את אותה פקודה נכון לעכשיו, א', כדאי להימנע מלבקש מהכלב את הפקודה, וללכת ולחזור רגע חזרה למקום שקט. אז אם יצאתם מהבית, צאו למקום שקט מחוץ לבית, מתחת לבניין, מאחורי הבית, בחניון של הבית. עבד לכם טוב, מדהים, צאו מדי פעם, תתחילו להוסיף עוד הסחודת ועוד הסחודת, כי אמרנו שלמידה טובה, מגיעה מהצלחות. כלב תמיד, 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 כלל מנחה שנחה אתכם להכל, כלל ברזל שנחה אתכם להכל, לכל אילוף, לא משנה מה. כלב בונים מהצלחות. יש לא מעט סרטונים בפייסבוק, יוטיוב, טיק טוק, שהם רצים מדי פעם. לצערי, אחד לשבוע, שבועיים רץ איזה סרטון כזה, של בעלים שנותן לכלב שלו פקודה, הכלב שלו לא מקשיב לו מסיבה כזו או אחרת. או כי הוא לא למד, או כי הוא עובד במקום עם מלא הסחות דעת, ואז הבן אדם מתחיל לדרוש מהכלב באלימות קשה, שכבר מגיעה לכיוון ההתעללות, אם לא הרבה פעמים להתעללות, וכשאתם מגיעים, ויש מלא סרטונים, ראיתי לא מזמן סרטון, בגלל זה אני אומר את זה, ראיתי לפני איזה שבוע סרטון, של מישהו בגינת כלבים, שמגיעים אליו, אומרים לו, מה אתה עושה? והוא אומר, חבר'ה, לא להתערב, אני יודע אילוף, אני מאלף כלבים, הכלב יודע מה לעשות, ורואים שם כלב שבשפת הגוף שלו, אומלל, מסכן, מסתכל על הבעלים שלו במבט של פחד ובמבט של לא ברור לי מה ביקשת. למה אתה נותן לי מכות? ואז אנחנו דוחקים את הכלב לפינה ועושים את מערכת היחסים ואנחנו לא מדברים באותה שפה ומסכן הכלב. באמת שמסכן הכלב. אז כל הלמידה הזאת יחד עם הדרישה, איך אני בעצם עובר מלמידה לדרישה? אותו כלב, לקחתי אותו עכשיו מחוץ לבית, אבל לנקודה יחסית שקטה. אני יודע שהכלב שאומרים לו שב, יושב. הפעם, אם הוא לא יושב, אני יכול לתת מתח ברצועה. זאת אומרת, אם אני מושך את הרצועה כלפי מעלה, מתח, יש הבדל בין מתח לבין תיקון. מתח, מי שעבר פה תהליך חילוף יודע מה זה תיקון, שתיקון זה לתת משיכה ברצועה, שנותנת בעצם הצלפה קטנה לקולר, זה תיקון התנהגות. הגדרה של תיקון, אם אני רוצה לתקן משהו, זה אמור להיות משהו שהוא חד פעמי. זאת אומרת, יש לי עכשיו שולחן ממש ממולי, אם השולחן הזה נופל, נשבר, ואני רוצה לתקן אותו, הבאתי בעל מקצוע איזשהו נגר שיתקן את השולחן, נגר שם שני ברגים בכל צד, אני בא, שם כוס קפה על השולחן, אופס, השולחן נופל. זאת אומרת שאותו נגר ניסה לתקן את השולחן, אוקיי, את התקלה שהייתה לשולחן, אבל התקלה לא נפתרה. מה אותו נגר צריך לעשות? לתקן חזק יותר. זאת אומרת, לבוא לשים ארבע ברגים מכל צד. שמתי כוס קפה, השולחן עמד, צצה, הנגר תיקן לי את התקלה. אותו דבר כלפי התנהגות. אבל לפני שאני בכלל מתקן התנהגות, אני צריך לוודא שלימדתי אותה כמו שצריך. אני צריך לוודא שהכלב יודע מה צריך לעשות, ושאני לא עובד בסביבה מלאה בהסחות דעת. אנחנו לא מדברים עכשיו על תיקון, אנחנו מדברים עכשיו על חיזוק שלילי. חיזוק שלילי אומר כזה דבר. לימדתי את הכלב, לימדתי עכשיו את ריו, שאם הוא יושב, משתלם לו, הוא מקבל אוכל. אני יכול לתפוס את הרצועה, יחד עם קולר, הרבה פעמים אני עושה את זה גם עם קולר בד רגיל, לא קולר חנק, לא דוקרנים, לא חשמל, קולר רגיל, מתחיל למתוח את הרצועה כלפי מעלה, אבל לא תיקון חזק, מתח, דמיינו שאתם עכשיו תופסים איזה חבל ומתחילים למשוך, לא חזק, אבל חייב להיות עקבי ואחיד. הכלב, אנחנו עובדים איתו עכשיו בשתי שיטות. א', אם הוא יבצע את הפעולה כמו שצריך, הוא יקבל את הפרס לתוך הפה, זאת אומרת את האוכל, חיזוק חיובי. אם הוא יתיישב, אני מסיר את הלחץ של הרצועה, וזה בעצם יהיה הפרס. זאת אומרת, פה החיזוק השלילי הוא הסרת הגורם הלא נעים. דוגמה קלה שתהיה לכם להבנה, דוגמה שתהיה לכם קלה מאוד להבנה, אני רוכב על סוס. אני רוצה שהסוס עכשיו יתחיל לדור קדימה. מה אני צריך לעשות? לדרבן. מי שלא יודע מה זה לדרבן, לתת את המכות הקטנות האלה עם הרגליים בצידי הסוס. הסוס מתחיל להגביר קצב ומגיע לדהירה, הוא ביצע את ההתנהגות, הוא ביצע בעצם, הגיע לאותה התנהגות שאני ביקשתי ממנו, אני מפסיק לעשות עם הרגליים, אני מפסיק לדרבן. עצם זה שהפסקתי עכשיו את הדרבון על בטן הסוס, זה הפרס, זה החיזוק. כאן אנחנו עושים גם וגם. הרבה פעמים שמגיעים אליי כלבים לפנסיון אילוף, ואני כבר רואה כלב עקשן, שהדרישה, המעבר לדרישה, תהיה קשה איתו מאוד, זה מיכאל רוכברגר שעושה את הפנסיון, הוא התארח אצלי בפרק 5, דיברנו על הצבא. מיכאל מתחיל די מיד עם כלבים כאלה חזקים, לעשות גם מתח וגם לורינג. זאת אומרת, הגיע כלב עקשן, שאומרים לו שב, יודע מה זה שב לא עושה, נותנים מתח קטן עם הרצועה כלפי מעלה, תוך הובלה, לורינג, הובלה של האף כלפי מעלה, הכלב יתיישב, אנחנו גם מסירים את הלחץ של הרצועה, וגם במקביל נותנים לכלב את האוכל. ככה שהכלב יודע שביצוע הפעולה יוביל אותו למצב של שחרור הלחץ, וגם בסוף הוא מקבל פרס. זאת אומרת, שני הצדדים הם לטובתו, אם הוא יבצע את אותה התנהגות. נשאלת השאלה, רגע, זה לא התעללות לעשות כזה דבר? לא. אני עכשיו קונה פרארי, אני לא יכול לנסוע 200 קמ"ש. למה? כי לימדו אותי שאסור לעשות את זה. אני עכשיו חסר לי כסף, אני יוצא עכשיו החוצה לרחוב, אני רואה עכשיו אישה מסתובבת, אישה מבוגרת עם תיק, ואני רואה כסף מבצבץ מהתיק, אני לא יכול לבוא ולגנוב. למה? כי יש חוקים, יש נהלים. כשאנחנו עושים את אותו אילוף בעצם, אנחנו מלמדים את הכלב להתנהג כמו שצריך בסביבה האורבנית, סביבת המחיה שלנו של בני האדם. כלבים הם חיית טרף, הם חיית, הם ציידים, הם חיים בטבע, יש להם את החוקים שלהם, הנהלים שלהם. באילוף אני מלמד את הכלב נהלים וחוקים של בני האדם, בסביבת בני האדם יותר נכון, בניהול שלי כבעלים שלו, כדי שהחיים שלו ייראו טוב יותר, יהיו בצורה רגועה, ואני לא אצטרך עכשיו לתקן אותו, שפתאום הוא ירוץ לי אחרי אנשים, ינשך לי אנשים וכו' וכו'. ברגע שהכלב למד את אותו ביצוע, של פקודה, מקבל את הפרס, אני יכול להתחיל לדרוש ממנו. אני מתחיל לטייל עם הכלב, ומתחיל לתרגל בכל מיני פינות, אנחנו עדיין באותה פקודה בסיסית, שב. אגב, זה רלוונטי לארצה, זה רלוונטי לרגלי, זה רלוונטי להישארות במקום, וכו' וכו'. אם עכשיו, בוא, אתם יודעים מה, בוא ניקח דוגמה של הישארות במקום. אני בהבנה הבסיסית שלי ובעבודה הבסיסית שלי, לא אוהב להגיד לכלב לא לזוז או יישאר. מסיבה מאוד פשוטה. כשהורדתי את הכלב לארצה, לימדתי אותו בלורינג מיליון פעמים להישכב, הגיע ללמטה, אם הוא לא עשה את זה טוב, אז עשיתי גם עם המתח, עם החיזוק שלי לקלפי מטה, עם הרצועה, כלב ירד ללמטה, נשכב, קיבל את הפרס למטה, עכשיו הוא צריך להישאר שם. אם הוא יתיישב, אני צריך לתקן את ההתנהגות, כי הוא בעצם מהארצה שינה התנהגות למקום אחר. אז אם הוא בהתחלה, אני עטיש אותו בלמידה. זאת אומרת, אני אעבוד הרבה עם אוכל, הרבה עם אוכל, הרבה עם אוכל. אפילו את האוכל אני אשים עליי, ואת הארוחות שלו הוא יקבל ממני. אני שוב ושוב 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 נותן לו חטיפים. הכלב למד ארצה, למד הישארות בארצה, אני יכול להתחיל להסיר את כמות החטיפים, להתחיל לעבוד בחיזוק חלקי, ומכאן לדרישה, להתחיל לטייל עם הכלב, להוריד אותו לארצה. אוקיי, אני נותן לו פקודה בצורה, בציווי שהוא מאוד מאוד ברור, ארצה, אני אוהב לחלק את זה לשתי עברות, ארצה, הכלב ירד לארצה, וואו, איזה ביצוע יפה, בום, מקבל אפילו 5 חטיפים, אוקיי, מקבל חופן גדול ויפה של אוכל, משתלם לו, אם הוא קם, אני בעצם צריך לתקן את אותו שולחן שנהרס וצריך לתקן אותו, וכאן נכנסים כבר לתיקון. אם אותו כלב כאן, קם, אני צריך לתקן את הבעיה הזאת, אני פשוט תופס את הרצועה, מותח אותה ללמטה באותו חיזוק שלילי שלמדנו, הכלב ישכב מרפא. האם אני אתן אוכל? לא. שוב פעם, אותו כלב שוכב בארצה, אני דואג שאני עושה את זה במקום שקט, אני לא קופץ למים, לא עושה את זה עכשיו באיזה בית קפה, לא עושה את זה במקום מלא באנשים ומלא בהמולה. הכלב אחרי דקה, שתיים, איבד עניין, קם, הזדקף, אני רוצה ללמד אותו הישארות ממושכת. אני צריך להגיד את המילה לא, לסמן לו, אופה, עשית טעות, לתפוס את הרצועה, למתוח ללמטה בעדינות. עכשיו, אותו כלב כבר למד מה זה המתח הזה של הרצועה, ואם הוא יורד למטה, המתח מוסר, ובסוף הוא מקבל אוכל עוד בלימוד. כאן אנחנו נוסיף את המתח של הארצה כלפי מטה, הכלב יבין מאוד מהר, כי לימדו אותו את זה, אוקיי. אני זוכר שכשמותחים את הרצועה ללמטה, אני צריך להישכב, הוא יישכב, אני אפסיק את המתח של הרצועה, זה יהיה הפרס, אני לא אוסיף אוכל כי זה ביצוע, לא רק שזה ביצוע בינוני, זה גם ביצוע לא טוב, זה ביצוע חלש, אני לא נותן לו את הפרס, אני בעצם מלמד אותו לברוח מהלחץ הזה של הרצועה, וכאן אני מתחיל כבר לדרוש ממנו. זה עובד לי טוב, אני עושה את זה בכל מיני מקומות, אני מתחיל להעתיק את זה למלא מלא 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 מקומות, שם לב שמדי פעם אני חייב לחזק אותו בחיזוק חיובי, אני מזכיר, חיזוק חיובי זה אוכל, מתי אני נותן את האוכל על הביצוע הטוב ביותר בכל פעם, כי אנחנו שואפים למצוינות. אוקיי? כלב קיבל את האוכל, קיבל מדי פעם הערות ותיקונים, התחלתי להגיד לו מה לעשות, אני רוצה להתחיל להעמיד אותו במבחנים יותר קשים מפעם לפעם, להתחיל לצאת למקומות יותר, עם יותר, הרבה יותר הסחות דעת, כל מיני מרכזים מסחריים, אני מתחיל לעלות ברמה. אני חייב לשים לב שאני לא עובד בהכחדה, והיה והגעתי למצב שהכחדה, שאני כבר מבלבל אותו שכל, שבוע ימים אומר לו ארצה, הכלב יורד לארצה, לא מקבל שום פרס משום צורה, אני יכול לבצע החלמה ספונטנית, אני מציג את הפרס שוב פעם, ומהר מאוד מחזיר את הכלב לתלם, מהר מאוד מראה לו, זוכר את מה שעבדנו עליו? זוכר שרחפת על אופניים בגיל 16? הנה אתה יודע, 16, גיל 6, הנה אתה יודע לעשות את זה, כי הנה הצלחת שוב פעם. אני חוזר חזרה לאותה החלמה ספונטנית, מחזיר בעצם לכלב את אותו בעצם הפרס, ולאט לאט אני יכול להתחיל להסיר את האוכל. אנחנו מתחילים להתקדם כבר לכיוון ההטמעה. כיוון ההטמעה, אנחנו כבר חוזרים רגע לדוגמה של הכלבים שלי. הכלבים שלי, היום אני יכול לקחת אותם לבית קפה. אבל דמיינו רגע את כל הסיטואציה, פותח את הדלת של הבית, הכלבים לא יוצאים החוצה, כי הם למדו שלא יוצאים החוצה. הייתה פה למידה שלמה רק על הנושא הספציפי הזה, נטו על הניואנס הקטן הזה, שלא פורצים החוצה. יצאנו החוצה, הם עומדים מחוץ לדלת, מתיישבים, מחכים שאני אנעל את הדלת. הייתה פה למידה, הייתה פה דרישה, ואנחנו עכשיו כבר בשלב ההטמעה על הביצוע של זה, של לנעול את הדלת. הגענו לכיוון המעלית, אותו הטקס, שוב ושוב ושוב, יורדים, יוצאים החוצה, אני אומר לכלבים חופשי, עושים את הצרכים שלהם, מתרוקנים, כי קודם כל אנחנו רוצים שהם יהיו על בטן ריקה, יתרוקנו, ואנחנו יוצאים לטיול. מכניס אותם לרגלי אחרי כמה דקות, מכניס אותם לרגלי, מגיע לבית קפה שממול הבית, מגיע לכיסא, מוריד אותם לארצה. מה זה מוריד אותם? נותן להם את הציווי, נותן להם את הפקודה. הכלבים יודעים מה זה ארצה. אני אומר להם, ארצה, נשכבים. אני יודע שזה משהו שכבר אמור להיות מובן מאליו מבחינתם, וגם מבחינתי. אותה דוגמה נגיד של הנהיגה, אם אני עוצר ברמזור אדום, זה מובן מאליו. אף שוטר שעוצר לידי ברמזור לא ימחא לי כפיים על זה שעצרתי ברמזור אדום. אם אני אעבור ברמזור אני אקבל עונש. אם אני אשאר ברמזור אני לא אקבל עונש. זה הכל, זה כבר אמור להיות מובן מאליו. אז הכלבים הבינו מה צריך לעשות. הם ירדו לארצה על ידי. אני יושב בעצם על הכיסא, ואני עכשיו אוכל ארוחת צהריים. כמובן שלימדתי אותם, ולימדתי ודרשתי הרבה הרבה זה. הכל פה עניין של תרגול ועניין של התמדה. אני רוצה שהכלבים לא יגיעו לאותה הכחדה, ואז אני צריך להגיע להחלמה ספונטנית. אני רוצה לשמור על ההטמעה הזאת למשך זמן. מה אני עושה? אני שם לב שהכלבים שוכבים לידי כבר חצי שעה, שעה, שעה וחצי, ואני אוכל לי סלט עוף. אני שומר לי חתיכה מהסלט עוף, משאיר את זה לסוף, חתיכה לכל אחד. בסוף הסלט עוף, בסדר, שאני מסיים, או אפילו באמצע, לא משנה מה, אני לוקח את האוכל, את העוף, שזה חטיף טעים מאוד, בטח אם עבדתי עם אוכל עם הכלבים, מתכופף לכלבים, נותן להם את האוכל, כלבים טובים, מתיישב חזרה, ומזכיר להם, אני זוכר שאתם פה, אני זוכר שזה לא מובן מאליו, כל הכבוד לכם, הנה הבונוס החודשי, על ביצוע עבודה טובה, בונוס חודשי, בונוס שבועי, בונוס יומי, בונוס יומי זה יותר מדי, בונוס שבועי, אני כאן כבר עובר לשלב ההטמעה. וזה אילוף מבחינתי. אבל אנחנו צריכים ללכת כל הזמן אחורה, לשים לב האם הלמידה הייתה עקבית, אחידה. כל הזמן, אם אני בבית של הרבה אנשים, אז כל בני הבית צריכים לתרגל. ואם לא, ואם בן אדם אחד מתרגל, אז אף אחד לא מפריע לו. וכשאתם תרצו שהכלב יקשיב לכם, אתם תהיו חייבים בעצם להבין איך אותו בן אדם, איך אותו בן בית בעצם ביצע את הפקודות, ולהעתיק אותו וללמוד ממנו. אתם תהיו חייבים את העקביות וההתמדה של הדרישה, לא להיכנע לכלבים שדופקים לכם מניפולציות רגשיות, כל מיני כלבים עם פרצוף חמוד ומתוק, שדופקים לכם פרצוף כזה נעלב, הכל בסדר, גם אני מתבאס שאני מקבל כנס בשכנתי את הרכב במקום שהוא לא טוב, אוקיי? ולהתחיל לעבוד. אז איזה משימות עליכם עכשיו להתחיל לבצע, כשאתם יוצאים עם הכלב, אתם רוצים לעשות הכל בצורה נכונה וטובה. דבר ראשון, בראש ובראשונה, תתחילו להכיל את הכלב בזמן פעילות בלבד. זאת אומרת, יצאתי עם הכלב לטיול, שמתי עליי פאוץ' או פאוץ' עם אוכל, האוכל נמצא אצלי בפאוץ'. זאת אומרת, הכסף, ההישרדות של הכלב, התמורה לביצוע הפעולה נמצא אצלי. תעשה תקבל, תעשה תקבל, תעשה תקבל. אני עובד מתוך מקום הישרדותי ומתוך מקום של חוסר. דמיינו שאני עכשיו נותן לכם משימה, אם לא יודע, תנקו, תפנו את המחסן, תקבלו 200 שקלים. שווה או לא שווה, תלוי בעבודה ותלוי בגודל הפרס. אם אתם עכשיו במינוס של 20,000 שקל בחשבון, חד משמעית, רובכם האנשים הנורמליים, הייתם הולכים לאותו מחסן, מפנים אותו מנקים ומרוויחים את התמורה לזה, וחיים, חיים עם הכסף הזה. אבל דמיינו שיש לכם פלוס של 20,000 שקל בבנק. אין לכם את החוסר הזה ואת הרצון לעבוד בשביל 200 שקלים, כי מה זה 200 שקלים לעומת 20,000 שקלים לנקות את כל המחסן הזה? עזוב אותך, לא צריך. אז אני עובד מתוך מקום של חוסר. האוכל תמיד נמצא עליי, אני מלמד את הכלב, תשמע, בוא תעשה את המשימה, אני אהיה איתך הכי ברור שיש, תצליח, תקבל. תצליח את המשימה, תתקבל את האוכל. ודבר נוסף שאתם חייבים לשים לב, זה להיזהר מהיפוך קיבה. היפוך קיבה זה אחד הדברים המסוכנים ולצערי השכיחים, בעיקר אצל הכלבים הגדולים. מה זה היפוך קיבה? דמיינו את הקיבה רגע של הכלב שלכם. היא תלויה מנקודה לנקודה, בוא ניקח ארסל. אוקיי? דמיינו ארסל שתלוי מנקודה לנקודה. ברגע שהקיבה מתמלאת באוכל, או במים אגב, ואז אני מתחיל להגביר קצב בפעילות, כמו למשל, לשחרר את הכלב בגינת כלבים, או לתת לכלב לרוץ ולשחק, או עבודת פאפיר, או עבודת פריזבי, הקיבה הזאת, אותו ארסל, יכול להתהפך במקומו. זאת אומרת, לבצע פליפ, ואז שני הקצוות של הקיבה, או אותו ארסל הזה, נסתמים. וזה נקרא היפוך קיבה, זה מאוד מסוכן, אז תשימו לב שכשאתם עובדים עם הכלב, עם האוכל, לא לעשות איתו פעילות גופנית מאומצת לאחר האוכל, אם אתם רוצים תעשו ממש על ההתחלה או קצת לפני. ואם אתם עושים לפני, אז לא להביא את הכלב למצב של חצי אלפון, ואז להתחיל להכיל אותו, כי זה גם לא טוב, הוא יקיא את כל האוכל. אז למה בזמן עבודה? אמרנו חוסר, אוקיי? ברגע שהמוטיבציה לאוכל עולה, אנחנו מתחילים לדרוש מהכלב יותר פוקוס. מה זה פוקוס? התחלתי לעבוד עם הכלב בתוך הבית, הכלב מסתכל לי בעיניים, אני מלמד אותו מבט, אני מלמד אותו שבכל פעם שהוא מסתכל עליי, הוא מקבל אוכל. מגניב, הסתכל עליי לשנייה, קיבל גרגיר. הסתכל עליי לעוד שנייה, קיבל גרגיר. יום למחרת אני מבצע את אותו אימון. עושה שנייה מגניב, קיבל גרגיר, עוד שנייה מגניב, קיבל עוד גרגיר מצד שני. הפעם אני רוצה להעלות את הפוקוס, שיסתכל עליי שתי שניות. הסתכל עליי שתי שניות, קיבל גרגיר. זאת אומרת, העלינו את רמת הדרישה של הלמידה. אתם מבינים? הסתכל עליי שלוש שניות, קיבל אוכל. הסתכל עליי חמש שניות, בום, קיבל חופן מלא, אפילו את כל המנה של האוכל. העליתי את הפוקוס. תוך כדי לורינג, כשאני מלמד בעצם את הפקודה, תוך כדי זה שאני מזיז את הכלב כמו שצריך, אחרי שהכלב למד, אז את האוכל אני נותן את לכלב מיד לאחר ביצוע הפקודה, לצורך העניין הכלב למד ארצה, פגז, ארצה. ירד לארצה, קיבל את האוכל. לא הובלתי אותו עם האוכל, לא התכופפתי לרצפה, עמדתי זקוף, אמרתי ארצה, עשה, מגניב. לא עשה, אופה. קפצתי מעל הפופיק, הגזמתי עם הדרישה שלי, הגעתי לדרישה שהיא גבוהה מדי. אז אני אתן לו את האוכל כל פעם על ביצוע טוב יותר מקודמו. דמיינו שאני לא אתן, אותה דוגמה שנתתי, אני לא אתן את הבונוס לעובד שעשה עבודה חלשה יותר מאתמול. בסיום הלמידה, אני עובר לדרישה, אם הכלב לא ביצע, אפשר להעמיד אותו בעצם למבחני דרישה, וההטמעה זה בעצם רענון וחיזוקים לאורך כל הזמן. אם אתם עושים את זה, אתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים. שלשום היה אצלי כלב שלימדו אותו להחזיר חפצים לשימוש אישי בתוך הבית. תחזיר לי את השלט, תחזיר לי גרביים וכו'. הלמידה איתו הייתה טובה, באיזשהו שלב היא נתקעה, והכלב בהתרגשות גבוהה מדי, בהרבה הסחות דעת, הרבה אנשים בבית, שולחים אותו עכשיו להביא איזשהו חפץ, הוא הולך, תופס כל חפץ שבא ליד, חוזר עם החפץ בתוך הפה, כדי לרצות, אבל לא ברור לו עד סוף מה הייתה המשימה. אותה למידה, אותה חפיפה בהתחלה של אותו מלצר, לא הייתה עד הסוף. זה לא היה פיקס. תמיד תשימו לב שאתם נותנים את הלמידה הטובה ביותר לכלב שלכם, שאתם דורשים כמו שצריך, ולאט לאט מגיעים לשלב ההטמעה. בואו נגיע לשאלה האחרונה, שאיתה התחלנו את הפרק הזה היום. מתי אני מפסיק לתת לכלב שלי אוכל? מתי? זה כל הפרק היום היה בעצם על מתי להפסיק להכיל את הכלב. אז התשובה היא אף פעם. אני לא מפסיק אף פעם לתת לכלב את האוכל, כי את האוכל, אותה דוגמה עם הבית קפה שנתתי את האוף לכלבים בסוף הפעולה, אני עדיין נותן אוכל, גם אם זה קורה פעם בשבועיים. ומיד לאחר הטיול, אחרי שלימדתי את הכלב, ואני כבר לא צריך להוציא את האוכל לטיול, מיד אחרי הטיול חזרתי חזרה הביתה, הכלב חזר איתי מאימון, ממסע של ציד, נכנס יחד איתי לתוך הבית, מקבל את האוכל בקערה. בתוך הקערה זה האוכל שאני נותן לו בעצם פרסים על כל מה שהיה. כי הכל, אמנם הפך להיות מובן מאליו, אבל אני עדיין הופך להיות הצד המפרנס. אז אני אף פעם לא מפסיק לתת אוכל לכלב, כן, אני מוריד את זה מביצוע לימוד. אז אני מאוד מקווה שהבנתם את כל השיעור שעשיתי לכם היום, את כל ההדרכה וההספרה. אם אתם תקועים עם הכלב שלכם, ואתם עדיין בשלב הלמידה, ואתם כבר מגיעים לתסכול, ונכנסים למין לופ כזה שהוא שלילי, שאתם כועסים על הכלב, דברו איתי. אגב, אפשר להשאיר פה הודעות בתוך הפודקאסט, בספוטיפיי, אני יודע שאפשר לעשות את זה גם באפל פודקאסט. איך אומרים? עוד בפודקאסט, אני לא יודע, יש לזה שם. אז אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה. עד כאן בעצם פרק 12, מתי מפסיקים לתת לכלב שלכם אוכל. אני מאוד מקווה שאהבתם, מאוד מקווה שנהנתם. אם אהבתם, ואם אתם עוקבים, וזה כבר הפרק ה-12 שלכם ברצף, כפר עליכם, תעשו שיתוף, תעשו לייק, תעשו עוקבים, תעשו 5 כוכבים. אנחנו מתחילים לקפוץ בדירוג של כל הפודקאסטים בישראל. מת עליכם, כיף בטירוף. כל הפודקאסט הזה נעשה נטו כדי לעזור לכלבים שלכם, ועל הדרך גם לעזור לכם. חברים, תודה רבה לכם. בפרק הבא אנחנו נעסוק בנושא של גינות כלבים. אז אם זה רלוונטי אליכם, אני די בטוח שזה רלוונטי אליכם, כי אתם גרים בישראל, בואו לפרק הזה, הולך להיות מעניין בטירוף. חברים, תודה רבה לכם, אני הייתי בן אביטל. ביי, להתראות.